say, Solidos Oshashuoi, all of us of Adati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, כוח בשבט, כ"ח בשבט תש"פ, מסכת ברכות, דף נון א'. היום הזה, יום טוב במגילת תענית, על שלוקח אנטיוכוס מירושלים, מפני שהיה מיצר לישראל, ובא להחריב את ירושלים ולהשמיד את כל היהודים. ולא היו ישראל יכולים לצאת ולבוא ביום אלא בלילה. ושמע שמועות רעות והלך לו ונפל במקומו. כן יובדו כל אויביך השם. אמן. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בתום השיעור היום בעזרת השם ובישועתו, יוותרו 13 ימים ודפים לסיום מסכת ברכות, השתבח שמו הגדול עד. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, מוקדש ונלמד לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל. ובתוכם, רבי יקותיאל יהודה, בן חיה פייגה פרל, רבי שלמה חיים בן בריינה, רבי דוד בן יהודית, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה והילדה חנה בטסטר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. אנחנו פותחים ממצווה אחת מהתרי"ג מצוות, והיום הזה מצווה י' א' בתורה שבכתב. המצווה הזו מצויה בפרשת בו, והדברים לקוחים מספר החינוך. מצווה י' א' שלא יימצא חמץ ברשותנו בפסח. אומר ספר החינוך שלא יימצא חמץ ברשותנו כל ימי הפסח, שנאמר שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. ובירו חז"ל במסכת פסחים בדף ה', לאו דווקא ביתו אלא כל שברשותו. ולאו דווקא שאור שהוא מחמץ, הוא הדין לחמץ. כי שאור וחמץ חדו לעניין איסורו, כאמור במסכת ביצה דף זין. משורשי המצווה כדי שנזכור לעולם הניסים שנעשו לנו ביציאת מצרים, כמו שכתוב בשה הפסח, ונזכור מה שהראה לנו בעניין זה, שמתוך היפזון היציאה אפינו עיסה מצא, כי לא יכלו להתמאמה עד שיחמיץ, כמו שכתוב היופו את הבצק. דיני המצווה כגון אם יפקיד חמצו ביד אחרים, מה דינו או אחרים בידו, וכן חמץ הקדש בידו או של גוי באחריות ושלא באחריות. ודין אקום שיפקיד לו חמץ, ודין תערובת חמץ אם עוברים עליו, והפת שעיפשה מה דינו ויתר פרטיה, מבוארים בשולחן ערוך החיים סימנים תפמם, תפמם א' ותפמם ב', ונוהגת בסחרים ונקיבות בכל מקום ובכל זמן, ועובר עליה ונמצא חמץ ברשותו במזיד, עבר על שני לוין משום בא להיראה ובא להימצא, ולוקה כל זמן שעשה בו מעשה, כגון שחימץ עיסה והניחה בביתו, שלקח חמץ ויצניעו בביתו. אבל אם לא עשה בו שום מעשה, אלא שנשאר בבית מקודם הפסח, אין לוקה עליו. שההלכה היא, לאו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו. זוהי מצווה י' א' מהתרי"ג מצוות שבתורה שבכתב, כפי שהגינו בה כעת, מתוך ספר החינוך. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, בתורה שבעל פה. הפרק הפותח הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם. הוא היה בערב שבת קודש, פרשת משפטים ושקלים, שבת מברכין. בערב שבת, ביום שישי חבב בשבט, למדנו את דפים ממתת ונון במסכת ברכות. בסיום השיעור, שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, והפעם לצידן גם התשובות. שאלה ראשונה הייתה, האם ברכת הטובה מיטיב צריכה מלכות ומדוע והתשובה? יש אומרים שצריכה כיוון שהיא מדי רבנן וברכה לעצמה, ויש אומרים שאינה צריכה, כי היא מהתורה והמשך של ברכת הארץ. שאלה שנייה, האם אפשר לחתום בשתיים ומדוע והתשובה? אין לחתום, כי אין עושים מצוות חבילות חבילות. שאלה שלישית, מדוע מי ששכח רצה בשבת אומר ברוך שנתן שבתות, הרי היא סמוכה לחברתה? אומרים התוספות מפני שנתקנה לאומרה שם רק ששכח רצה, ולכן לא נקראת סמוכה לחברתה. שאלה רביעית, מי ששכח יעלה ויבוא בראש חודש בתפילה ובברכת המזון, מה דינו ומדוע? והתשובה בתפילה חוזר, הועיל וחובה להתפלל, בברכת המזון אינו חוזר, הועיל ואין חובה לאכול. שאלה חמישית, מה טעם המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה, האם מזמנים על כזית או כביצה? והתשובה לרבי מאיר, הוא דורש ואכלת זו אכילה, וסבת זו שתייה ואכילה בכזית. לרבי יהודה, הוא דורש אכילה שיש בה סביעה והיינו כביצה. שאלה שישית, לרבי עקיבא, האם יש חילוק בזימון בין 10 בני אדם ל-100 ומדוע? והתשובה, אין חילוק, ולעולם אומר את הנוסח ברכו את השם, כמו שבבית הכנסת, בקריאת התורה, אין חילוק בין 10 ל-100. שאלה שביעית, מה נוסח הזימון? נברך שאכלנו משלו או למי שאכלנו משלו? ומדוע? והתשובה, נברך שאכלנו משלו, כי אם לא, הוא בור שממעט תגמוליו של השם כאילו יש הרבה שזנים אותו. שאלה שמינית, ג' שאוכלים כל אחד מכיכרו, האם חייבים בזימון? התשובה היא כן. שאלה תשיעית, מיטה טמאה שנגנבה חצייה, מתי חוזרת לקבל טומאה והאם נתמת למפרע? והתשובה, כאשר חוזרים ומחברים אותה, חוזרת לקבל טומאה ומקבלת טומאה מכאן ולאבא ולא למפרע. והשאלה האחרונה, מתי בית חבורות שאינם רואים אלו את אלו מצטרפות לזימון ומה הדין בבית בתים? והתשובה, כשיש שמש משותף לשניהם מצרפם וגם בבית בתים הדין כך, ובלבד שישמעו ברכת המזון מהמברך. דברי התוספות. אלה הם מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרות עוד אשר למדנו בדפינו היומיים, ערב שבת קודש פרשת משפטים ושקלים, דפים ממתת ונון במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, כוח בחודש שבט תשפ"ה, עיקר ותורף העניין הוא דף נון א' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון עמוד א', 11 שורות לפני סוף העמוד במשנה הפותחת במילים, 3 שאכלו כאחת אינן רשאין להיחלק. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה התבהר האם חבורה אחת יכולה להתחלק ולזמן בשתי קבוצות. אומרת המשנה, 3 שאכלו כאחת אינן רשאין להיחלק ולברך כל אחד לעצמו, לפי שהם התחייבו בזימון. וכן 4 שאכלו כאחת לא יזמנו 3 לבד והרביעי יברך לעצמו, שגם הוא חייב בזימון. וכן 5 שאכלו כאחת אינן רשאים להיחלק, אבל 6 שאכלו כאחת נחלקים לברך 3-3, לפי שיש כדי זימון בכל חבורה. וכן הדין בכל חבורה שיש בעד 10 אנשים שהם רשאים להיחלק לשתי חבורות. ו10 שאכלו כאחת אין נחלקים לשתי חבורות, משום ש10 חייבים לזמן בהזכרת השם, ואם יחלקו יזמנו ללא הזכרת השם. וכן הדין ביותר מ10 שאכלו שאינם רשאים להיחלק עד 20, שאז רשאים להיחלק לשתי חבורות שבכל אחת יש 10 אנשים, ולזמן כל אחת בשם. דנה המשנה באיזה אופן מצטרפות שתי החבורות לזמן ביחד, שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, בזמן שמקצתן, מקצת האנשים שבכל חבורה רואים אילו את אילו, הרי אילו מצטרפים לזימון אחד, ואם לאו, ואם אינם רואים אילו את אילו, אין מצטרפים לזמן ליחד, אלא אילו מזמנים לעצמם ואילו מזמנים לעצמם. עוברת המשנה לדון האם מברכים בורא פרי הגפן על יין ללא תוספת מים. אומרת המשנה, אין מברכין על היין בורא פרי הגפן עד שייתן לתוכו מים, לפי שיינם היה חזק מאוד ואינו ראוי לשתייה בלא מים. וכל זמן שלא נתן בו מים, אין זה נחשב שהשתנה היין לעילוי, אלא הרי הוא כענבים וברכתו בורא פרי העץ. אלו הם דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים, גם על יין חי מברכין בורא פרי הגפן. זוהי המשנה שלנו בדף נון עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה ש3 שאכלו כאחת אינן רשאים להיחלק. מבארת הגמרא את החידוש של המשנה, מהי כמשמלן, מה משמיענו התנא במשנתנו, ש3 שאכלו כאחד חייבים בזימון, תנין אחד הזימנה. כבר שנינו את זה פעם אחת את הדין הזה, במשנה שבתחילת הפרק לאל בדף ממהי עמוד א', שם נאמר 3 שאכלו כאחד, חייבים לזמן. מתרץ את הגמרא כמשמלן, את הדין הבא משמיע התנא במשנתנו, כי עד אמר רבי אבא אמר שמואל, כמו הדין שאמר רבי אבא בשמו של שמואל, 3 שישבו לאכול כאחד וברכו ברכת המוציא והתחילו לאכול, ועדיין לא אכלו כזית פת, ועכשיו הם רוצים להיחלק, אינן רשאים להיחלק. את הדין הזה משמיע התנא מאיתור המשנה. וביאור המשנה לפי התירוץ הזה, 3 שהתחילו לאכול כאחת, אינם רשאים להיחלק לאחר שהתחילו. לישנה אחרינה יש אמרו את התירוץ בלשון אחרת. אמר רבי אבא אמר שמואל, אחי קטן, ייקח לכוונת המשנה. 3 שישבו לאכול כאחת, אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מכיכרו ואינם אוכלים מכיכר אחד, הרי הם חייבים בזימון ואינן רשאים להיחלק. תירוץ נוסף וביאור החידוש במשנה, אינם עוד אפשר לתרץ שהחידוש במשנתנו כי עד דרב אונה. כמו הדין שאמר אבונה, דאמר אבונה שלושה אנשים שבאו משלוש חבורות, שכל אחד מהם מתחייב בזימון עם חבורתו ופרש מהם, ועכשיו הצטרפו שלושתם יחד, הרי הם חייבים לזמן ואינם רשאים להיחלק, לפי שאכלו מתחילה בקביעות והתחייבו בזימון, ואפילו שלא חזרו ואכלו ביחד לאחר שנצטרפו. ופירוש המשנה הוא כך, שלושה שאכלו כאחת, חל עליהם חובת הזימון, לפיכך, אם אחד מהם נזדמן עם עוד אנשים החייבים בזימון, אינם רשאים להיחלק. ועוד מסביר השיטה מקובצת שהכוונה שאינם רשאים להיחלק ולברך כל אחד לעצמו, אבל אם ירצו לחזור למקומם ולזמן עם חבורתם הראשונה, הרשות בידם. ורב חיסדא מבאר דינו של רבונה, אמר רב חיסדא והוא ודינו של רבונה לא נאמר אלא בשלושה אנשים שבאו משלוש חבורות של שלושה בני אדם, שיש בכל אחד מהם חיוב זימון, שאם נזדמנו יחד אינם רשאים להיחלק. דהיינו שאין רשאים להיחלק, הכוונה שהם צריכים לזמן במקום שנזדמנו ואינם רשאים להיפרד זה מזה בלא זימון. מבאר את הגמרא באיזה אופן שלושה שבאו משלוש חבורות אינם מזמנים. אמר רבא ולא אמרן, לא אמרנו ששלושה שבאו משלוש חבורות מזמנים, אלא דלא הקדימו אנח ואזמונה להיו בדוכתיו, רק באופן שלא הקדימו בני החבורה הראשונים וזימנו על אלו הפורשים במקומם. כגון שבכל חבורה היו ארבעה אנשים, והפורשים הללו היו צריכים לצאת לשוק לפני שגמרו החבורות את סעודתם. נשאר בכל חבורה כדי זימון ללא הפורשים. אבל אזמון עליו בדוכתיו, אבל אם זימנו עליהם במקומם, כלומר, שהם הצטרפו וענו לזימון עם חבורתם הראשונה, כגון שלאחר שיצאו אלו לשוק, קרו אחריהם בני חבורתם וזימנו עמהם, כמבואר לעיל בדף ממהי עמוד ב', ששלושה שאכלו ואחד מהם יצא לשוק קוראים לו ומזמנים עמו במקום שהוא, אלא שאילו הפורשים לא בירכו ברכת המזון לבני החבורה, רק שמו נברך שאכלנו משלו, וענו ברוך שאכלנו משלו. פרח זימון מניו, פקע מהם חיוב זימון, ואף אם הצטרפו שלושתם למקום אחד והם באים לברך, אינם מזמנים, משום שחיוב זימון אינו חוזר עליהם. נראה שימש מה שאף אם ירצו לזמן אינם רשאים, אבל תוספות לעיל בדף נון עמוד א' כותבים, בדיבור המתחיל אבל, שהם פטורים מן הזימון, ומבארים הבח והגרה שלדעת התוספות אינם אלא פטורים מלזמן, אבל אם רצו, רשאים לזמן. מביא רב הראייה לדבריו, אמר רב אמינא אמינא, למנין למדתי את הדין הזה ששלושה שפרח מהם הזימון, אין הזימון חוזר עליהם שוב. דתנן שנינו במשנה במסכת כלים פרק חי משנה ת', מיטה טמאה שנגנבה חציה או שעבדה חציה, ולא נשאר ביד הבעלים אלא חצי מיטה, או שחילקו האחין או שותפין, וביד כל אחד יש רק חצי מיטה תאורה, מכיוון שאיברי המיטה אינם נמצאים אצל אדם אחד, ואין סופה לחזור ולהתחבר, והרי כשבר כלי שאין בו תומה. ממשיכה המשנה, החזירוה, אם החזירו את איברי המיטה למקומם ותקנו, הרי היא מקבלת תומה מכאן ולאבא, שאם תיגע בתומה מעכשיו ואילך, הרי היא נתמת. מדייק רבה מדברי המשנה, מכאן ולאבא אין, מכאן ולאבא כן, היא מקבלת תומה, אבל היא מפריעה לא. התומה שהייתה עליה מתחילה אינה חוזרת עליה. על מה הרי מוכח מכאן? כיוון דפלגועה, שמכיוון שחילקו את המיטה ואין עליה שם של מיטה, פרח לה תומה מנה. פרח ממנה שם תומה, ואף שאחר כך כשיחזירו החזר לשם של מיטה, מכל מקום לא חזר עליה שם התומה. החנה מי כמו כן כאן לעניין זימון, כיוון דאזמון עליו, מכיוון שזימנו עליהם ופקע מהם גם שם של שלושה, במה שנפרדו מחבורתם וגם שם חיוב זימון, במה שזימנו עם חבורתם, פרח זימון מניו. פרח מהם הזימון ואינו חוזר עליהם שוב, שאף שנתחברו וחזר להם שם של שלושה, שם של חיוב זימון אינו חוזר עליהם. שואל רבינו יהודה ומביאו הראש, לפי שיטת רשי שמדובר באופן שאותן שלושה יצאו ידי זימון בחבורתם, מה הראיה ממיטה? הרי אין הנידון דומה לראיה. במיטה הנידון הוא האם התומעה שפקעה תחזור או לא, ואילו בזימון לא שייך חזרה, מאחר שהם זימנו כבר ויצאו ידי זימון. ואנחנו דנים לגבי שהתחייבו מחדש, אבל לא דנים שיחזור החיוב שפקע. את הרץ הראשון לציון לבעל האור החיים, שמי שעונה לזימון ואינו מברך אף שיוצא ידי זימון, מכל מקום אינו יוצא ידי זימון כראוי, משום שעיקר ברכת הזימון היא ביחד עם ברכת המזון. ונמצא ששלושה שזימנו ולא בירכו עם חבורתם, הפסידו את הזימון הראוי. ולכן היה מקום לומר שעכשיו שחוזרת להם האפשרות לעשות זימון כראוי, יחזור להם החיוב הזה. ומחדש רבה שאינו חוזר, ומביא ראיה ממיטה, שתומה שפקע אינה חוזרת. שבה הגמרא לבאר את משנתנו, שנינו במשנה שתי חבורות, שהיו אוכלות בבית אחד, עם מקצתן רואין אילו את אילו, הרי הם מצטרפים לזימון. מביאה הגמרא אופן נוסף שהם מצטרפים לזימון, תנא שנינו בברייתא, שתי חבורות שאוכלות בבית אחד, ואף מקצתן אין רואין אילו את אילו, כגון שיש מחיצה שפרוסה ביניהם, אם יש שמש ביניהם שהוא משמש את שתי החבורות, השמש מצרפן להיות חבורה אחת לזימון. ועוד שנינו במשנה, אין מברכין על היין עד שייתן לתוכו מים, דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים מברכין. בזמן חזל היינות היו מאוד חזקים, ולא היו ראויים לשתייה בלא שמערבים בהם מים, ומנהגם היה לערב מים בכמות של פי שלושה מכמות היין שבכוס, כאמור במסכת שבת בדף עין זין עמוד א'. והפעולה הזו של עירוב המים נקראת בלשון חזל מזיגה. בסוגיה שלפנינו דנה הגמרא על יין שלא ירבו בו מים, האם דינו כיין או לא. אם כן אומרת הגמרא, שנינו במשנה היינו מברכים על היין עד שייתן לתוכו מים, אלו דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים מברכים, מביאה הגמרא ברייתא נוספת שעוסקת במחלוקת הזו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא יין עד שלא נתן לתוכו מים, אין מברכין עליו בורא פרי הגפן, אלא בורא פרי העץ, לפי שללא מים, אינו ראוי לשתייה ואין בו את המעלה של יין. ונשאר דינו כסתם ענבים שברכתם בורא פרי העץ. ולעיל בדף למדהי עמוד ב' אמרה הגמרא שהטעם שעל יין מברכים בורא פרי הגפן ולא בורא פרי העץ, משום שהשתנה לעילוי, שהוא גם סועד וגם משמח את האדם, וכאן שעדיין לא הגיע לכלל המעלה הזו, הרי הוא כענבים. דין נוסף מבאר את הברייתא, ונוטלין ממנו לידיים, שכל זמן שלא נתן בו מים אינו בכלל יין, אלא הוא נקרא מי פירות, וכיוון שיש לו שם של מים, הרי הוא קשר לנטילת ידיים לסעודה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל בורא פרי העץ, במסכת חולין בדף קוף זין מבואר, שמים של נטילת ידיים צריך שיהיה להם מראה של מים, ומי פירות אין להם מראה של מים, מתרץ הראש, שדין זה נאמר במים שהם השתנו מבריאתן ואינם נראים כמים נפסלו, אבל מי פירות שלא השתנו ממראיהן, הרי הם קשרים לנטילה שהרי לא היה בהם כל שינוי. ואילו הרעבד אומר, שאכן אין נוטלים ידיים לסעודה אלא במים, אבל יין ומי פירות פסולים לנטילה, והברייתא אינה מדברת בנטילת ידיים לסעודה, אלא בנטילה לשם נקיות, כגון לתפילה או לקריאת שמע. משמיע לנו רבי אליעזר, שמותר להשתמש ביין לצורך נטילה ואין לחשוש להפסד אוכלין. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל מי שנתן לתוכו מים ונעשה ראוי לשתייה אותו יין, שם יין עליו ומברכים עליו בורא פרי הגפן, ואין נוטלים ממנו לידיים. אין נוטלים ידיים ביין אלא במים. אלו הם דברי רבי אליעזר, שנאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"א, וידיו לא שותף במים. מכאן למדים חכמים במסכת חולין דף קובע ועמוד א', אסמכת לדין נטילת ידיים לסעודה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל בורא פרי העץ. החכמים אומרים, אומרת הברייתא, בין כך ובין כך, בין שנתן לתוכו מים ובין שלא נתן לתוכו מים, דינו כיין ומברכין עליו בורא פרי הגפן, ואין נוטלים ממנו לידיים, שרק מים קשרים לנטילה ולא יין. לומדת הגמרא מדברי רבי אליעזר שמותר להשתמש באוכלין. כמן הזלה עדה אמר שמואל, כשיטת איזה תנה הולך דין זה שאמר שמואל, עושה אדם כל צרכיו בפת, ואין בזה משום ביזיון לאוכלין, וטעם האיסור לנהוג ביזיון באוכלין, מפרש רש"י במסכת תענית בדף חף עמוד ב', משום שנראה כבועט בטובה שהשפיע הקדוש ברוך הוא בעולם. השמואל שאומר שאין בזה משום ביזיון לאוכלין להשתמש בפת, כשיטת איזה תנה אמר זאת, אומרת הגמרא, כמן כרבי אליעזר, כשיטת מי אמר זאת, כשיטת רבי אליעזר שאמר שיש אופן שבו מותר ליטול ידיו ביין, היינו חושש להפסד היין. ותוסף בדיבור המתחיל כמן מביאים שהגמרא במסכת שבת בדף נון עמוד ב', מעמידה את דברי שמואל רק בשימוש אינו ממיס את האוכל, אבל בשימוש שממיס את האוכל, גם שמואל אינו מתיר. שלא יתיר שמואל אלא באופן שיש ביזיון אוכלין, אבל במקום שיש הפסד אוכלין, הוא לא יתיר, כך אומר הריטב"א. לאל שנינו, שלפי חכמים גם יין שאינו מזוג מברכים על הבורא פרי הגפן. מביאה הגמרא אופן בו מודים חכמים לרבי אליעזר שהיין טעון מזיגה. אמר רבי יוסי ברבי חנין, אף שאמרו חכמים שיין שלא נתנו לתוכו מים, מברכים עליו בורא פרי הגפן, מודים חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה, בכוס שמברכין עליו ברכת המזון, שאין מברכין עליו ברכת המזון אז שייתן לתוכו מים. שואלת הגמרא, מה איתה, מה מדוע מודים חכמים בכוס של ברכה שצריך למוזגו במים? משיבה הגמרא, אמר רב הושעיה, בעינן צריך לעשות את המצווה מן המובחר, ויין מזוג הוא מובחר יותר. ואירת הגמרא את העמם של חכמים שמברכים על יין חי בורא פרי הגפן. מקשה הגמרא ורבנן לחכמים שאמרו שעל יין חי מברכים בורא פרי הגפן קשה, למאי חזי, באיזה אופן הוא ראוי לשתייה? שכן אם אינו ראוי לשתייה, מדוע ברכתו בורא פרי הגפן? מתרצת הגמרא, אמרה בזהירה, חזי לקורייתי, יין חי ראוי לעשות ממנו משקה לרפואה, ומכיוון שהוא ראוי לשתייה, מברכים עליו בורא פרי הגפן. אומר רש"י, כגון משקה האנומלין והאלונותית, ובמסכת שבת בדף קופמי מבואר שהאנומלין זה משקה עשוי מיין דבש ופלפלין, והאלונותית משקה שעשוי מיין ישן, מים צלולים ואפרסמון, היו שותים ממנו לאחר יציאה מבית המרחץ על מנת לצנן את הגוף. ותוספות בדיבור המתחיל עם מי חזי, מפרשים שמכיוון שהיין החי השתנה לעילוי שאפשר לשתות ממנו על ידי קורטאי, מברכים על הבורא פרי הגפן גם בלא קורטאי. ומביאים ראיה לכך ממה שאמרו במסכת פסחים בדף קופחת עמוד ב', שמשתה בליל הסדר ארבע כוסות מיין חי יצא ידי מצוות ארבע כוסות. הרי מוכח שגם יין חי בלא קורטאי דינו כיין גמור. אגב שהזכירה הגמרא את איסור ביזוי אוכלין, ממשיכה הגמרא לעסוק בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, ארבעה דברים נאמרו בעניין הפת. א', אין מניחין בשר חי על הפת שהפת נמאסת על ידי זה. ב', ואין מעבירין כוס מלא על הפת שלא יישפך ממנו על הפת ותתבזה. ג' ואין זורקין את הפת, ד' ואין סומכין את הקערה בפת, שמה ישפך מהמרק שבקערה על הפת ותימאס. ויהיה הגמרא מעשה בניין זריקת אוכלין. עמי מר ומרזות, רבי רבאה שיקר חוריף תבדי הדדי, אכלו פת ביחד. הייתי לכמה יותם רבי רימוני. הביאו לפניהם תמרים ורימונים, שקל מרזוטרה, לקח מרזוטרה מהפירות, פתק לקמי דה רבשי, דיסטנה, זרק מהם מנה נכבדה לפני רבשי. אמר לי, רבשי למרזוטרה, לא סבר למר להד אתניה, אם אינך סובר את מה ששנינו בברייתא, אין זורקין את האוכלין? מדוע זרקת לפניי מהאוכלין? השיבו מרזוטרה, הברייתא היא בפת תניה. לעניין פת היא נשנתה, אבל פירות מותר לזרוק. חזר רבשי והקשה והתניה, נאמר ברייתא נוספת. כשם שאין זורקים את הפת כך, אין זורקים את שאר האוכלין. הרי לנו שאין חילוק בין פת לפירות. השיבו מרזוטרה בשאלה. אמר לי ואתניה, ורישנינו בברייתא אחרת, אף על פי שאין זורקים את הפת, אבל זורקים את שאר האוכלין, ואם כן לכאורה, שתי הברייתות סותרות זו לזו, אלא על כורחנו צריך לתרץ, לא קשיא. אין סתירה. במידה דמימייס, הברייתא שאוסרת לזרוק את כל האוכלין מדברת בדבר שנמאס על ידי הזריקה. במידה דלא מימייס. הברייתא שהתירה את זריקת שאר האוכלין מדברת בדבר שאינו נמאס, ולפיכך זרקתי לפניך את הפירות שהם אינם נמאסים. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הפסד אוכלין. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא ממשיכין, שופכין, יין בצינורות לפני חתן ולפני כלה לסימן טוב, ובייר הלבוש באור החיים סימן קופיין א', סעיף ד', שעושים את זה לרמז שתימשך שלוותן וטובתם של החתן והכלה, וזה לא נחשב ביזיון ליין, וזורקין לפניהם לפני החתן והכלה כליות ואגוזים. כליות הם שיבולים שיבשום בתנור בעודם לחים והם נשארים מתוקים לעולם. כך רשי במסרת כתובות בדף תדוו עמוד ב', ועושים זאת רק בימות החמה שאין טיט בדרכים ואינם נמאסים, אבל לא זורקים כליות ואגוזים בימות הגשמים, משום שהם נופלים בטיט ונמאסים. ודווקא כליות ואגוזים זורקים בימות החמה, אבל לא זורקים גלוסקאות, כיכרות לחם יפים, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, שאף בימות החמה הם נמאסים בזריקתן. עוברת הגמרא לדון במי שהכניס אוכל לפיו בלא ברכה, מה יעשה? האם יפלוט את האוכלים ויפסידם? אמר רב יהודה, מי ששכח לברך ברכה ראשונה, והכניס אוכלים לתוך פיו בלא ברכה ונזכר בעוד האוכלים בפיו, מה יעשה? מסלקן לצד אחד, יסלק את האוכלים לצד אחד בתוך פיו כדי שיוכל לברך, ומברך עליהם ואוכלן. הביאה הגמרא שלוש ברייתות שעוסקות בעניין הזה. תניא חדא, בברייתא אחת שנינו שמי ששכח לברך והכניס אוכלים לתוך פיו, בולען ללא ברכה, ותניא אידך, ואילו בברייתא אחרת נאמר, שהוא פולטן מתוך פיו ומברך עליהם וחוזר ואוכלן. ותניא אידך, ובברייתא השלישית שנינו, שהוא מסלקן לצד אחד בתוך פיו ומברך עליהם, כמו שאמר רבי יהודה. ולכאורה קשה שברייתות אלו סותרות זו את זו. מתרץ את הגמרא, לא קרה שאין סתירה בין הברייתות, ויש לבאר כך. הד תניא, הברייתא ששנינו בולען ללא ברכה, מדובר במשקין, שאי אפשר לסלק לצד אחד בתוך פיו ולברך, ואף לא לפולטה מפיו, לפי שהם נמאסים וילכו לאיבוד, לפיכך יבלעים בלא ברכה. והד תניא, מה ששנינו פולטן מפיו ומברך וחוזר ואוכלן, מדובר במידה דלא ממייס, בדבר שאינו נמאס בכך שנותנים אותו בפה, כגון כליות ואגוזים, ויכול לחזור ולאוכלו. והד תניא, מה ששנינו בברייתא השלישית מסלקן לצדדים ומברך, מדובר במידה דממייס, בדבר שנמאס בנתינתו בפה, כגון תותים וענבים, ואם יפלטנו לא יוכל לחזור ולאוכלו. ונמצא שהדרך הטובה ביותר הוא לפלוט את האוכלים מפיו ולברך עליהם, ואם הם אוכלים שנמאסים יסלקם לצד אחד בפיו, ובמשקים שאינו יכול לפולטם מפיו וגם לא לסלקן לצד אחד שבפיו ולברך, יבלעם ללא ברכה. והטעם שאין לברך בעוד אוכלים בפיו, שואלת הגמרא, במידי דלא ממייס, נמי לסלקין לו לצד אחד ולברך באוכלים שאינם נמאסים, מדוע לא יסלקם גם כן לצד אחד ויברך? למה נאמר בברייתא שצריך לפולטם לגמרי מפיו? משיבה הגמרא, תרגמה ביאר זאת רב יצחק קסקסה, קמי דרבי יוסי בר אבין משמי דרבי יוחנן, לפני רבי יוסי בר אבין משמו של רבי יוחנן. הטעם של הברייתא שצריך לפולטן מפיו, משום שנאמר בתהילים עין א', ימלא פי תהילתך. מכאן אנו למדים שהפה צריך להיות ריק בשעת ברכה, שאם יש אוכלין בתוך פיו, אין פיו מלא בתהילה. מבררת הגמרא את הדין במי שאכל ושכח לברך, עד מתי הוא יכול לברך ברכה הראשונה. באו מיני שאלו בני הישיבה מרב חסדא, מי שאכל פת ושתה, או שתה יין ולא ברך, המוציא לפני אכילת הפת או בורא פרי הגפן לפני שתיית היין ונזכר באמצע סעודתו, מהו שיחזור ויברך עכשיו? אמר לו רב חסדא, בוודאי שיש לו לברך עכשיו, ומשל למה הדבר דומה? למי שאכל שום וריחון עודף מחמת השום. האם נאמר שיחזור ויאכל שום אחר כדי שיהיה ריחון עודף לזמן ארוך יותר? כמו כן בענייננו, האם מפני שעבר ואכל בלא ברכה יחזור שוב ויאכל בלא ברכה? ממשיכה הגמרא, אמר רב הנה אילקח, מכיוון שאמר רב חסדא שמי שנזכר באמצע סעודתו שלא בירך יכול לברך לאחר שכבר אכל ושתה, הוא הדין שאפילו אם גמר סעודתו ונזכר שלא בירך, יחזור ויברך לאחר הסעודה. מביא רבין הראייה לדבריו, דתניה שנינו בברייתא שמבארת את דין ברכת הטבילה, טבל הטמא במקווה ועלה מטבילתו, אומר בעלייתו מהמים, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על הטבילה. הרי שמבואר בברייתא שהטובל מברך לאחר שכבר טבל. מכאן יש לנו ללמוד גם למי שגמר סעודתו שיכול לברך לאחר האכילה. אבל דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ולא היא, ראיה זו אינה נכונה לפי שיש לחלק. הטה מעיקר אגב רלו חזי, שם בתבילה לפני התבילה, הוא לא היה אדם ראוי לברך שרוב התבילות הם של בעל קרי. ובעל קרי אסור לברך כפי שלמדנו לאל בדף חף עמוד ב'. ומכיוון שלא היה ראוי בתחילה לברך, לא נדחה מהברכה. ומכיוון שרוב התבילות הם של בעלי קרי, תקנו חזל בכל התבילות שיברכו לעולם לאחר התבילה גם בתבילות שאפשר לברך לפניהם. ואילו תוסעוד דיבור המתחיל מעיקר הכותבים שכוונת הגמרא לתבילה של גהירות, שקודם שטבל הגוי לשם גהירות אינו יכול לברך, ומפני אותה תבילה תקנו לכל שאר התבילות לברך לאחר תבילה, ואף שבכל המצוות צריך לברך לפניהם, הברכות מדי רבננם, וברכת התבילה תקנו לברך לאחריה, וכמו כן ברכת המזון שהיא לאחר האכילה, אומר השח ביורד היה סימן יוטט. אבל אחא, מעיקר אגב רחזי, כאן בתחילה היה אדם ראוי לברך על האכילה והשתייה, ואויל ויתחי יתחי, מכיוון ששכח לברך ונדחה, הרי הוא דחוי ואינו חוזר ומברך. בזמן חז"ל, היו נוהגים לשתות בבוקר כוס משקה שנקרא אספרגוס. כתב הערוך בשם רבי גאון שהאספרגוס הוא מין ממיני הכרוב. היו שורים מין כרוב זה ביין, ולמשקה הזה היו קוראים אספרגוס. היו עושים זאת לפני האכילה לצורך רפואה. משקה זה היו עושים מיין או שיחר, ובברייתות שלפנינו יבואר לאיזה דברים הועילה השתייה הזו, ובאיזה אופן יש לשתות את הכוס הזו. והטעם שמביאה כאן הגמרא את עניין שתיית האספרגוס, משום שלהלן בברייתא נאמר שיש לשתות ממנו כשהוא חי. לפיכך הביאו אחר הסוגיה של יין שלא נתנו בו מים. ובתוספות ראש כותב טעם אחר, אגב מה שנאמר לאל, ארבעה דברים נאמרו בפת, מביאה הגמרא את עניין האספרגוס שעליו נאמר בברייתא, שישה דברים נאמרו באספרגוס. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמי בברייתא משקה האספרגוס יפה ובריא ללב והוא טוב לעיניים, וכל שכן שהוא טוב לבני המעיים, והרגיל בו לשתות ממנו בקביעות, הרי הוא יפה לכל גופו. והמשתכר ממנו, השותה ממנו לשוחרה, הרי הוא קשה ומזיק לכל גופו. מבררת הגמרא עם האספרגוס טוב לבני מעיים. מדקדקת הגמרא מדקתני ממה שכתוב בברייתא שהאספרגוס יפה ללב, מכלל דבחמרה עסקינן, משמע מזה שמדובר באספרגוס עשוי מיין שהוא טוב ללב. כמבואר בברייתא להלן וקטני, ובהמשך שנינו וכל שכן, שהאספרגוס טוב לבני מעיים, אם כן משמע שהאספרגוס של יין טוב לבני מעיים. בקשה הגמרא והתניא הרי שנינו בברייתא ששתיית האספרגוס עשוי מיין, טוב לכמה איברים ומזיק לכמה איברים, ונתנה בהם הברייתא סימן בראשי תיבות, ללעת יפה. כלומר, האספרגוס מועיל ללעת. למד זה לב, עיניים זה העין, ותת זה התחול. והתחול הוא מהאיברים הפנימיים שבבטן האדם, ולכמן בדף סמך א' עמוד ב' ביארה הגמרא שתחול שוחק. כלומר, פעולת התחול הוא לשחוק ושמחה, אומר רש"י. אבל לרמת קשה. ראשי תיבות רמת, ראש, מעיים ותחתוניות, חולי בפי הטבעת, דחורים. נמצא שיש סתירה בין הברייתות, האם האספרגוס של יין טוב לבני מעיים או לא. מתרצת הגמרא כי תניא האימא ששנינו בברייתא הראשונה שהיין יפה לבני מעיים, מדובר ביין מיושן בין שלוש שנים. כלומר, יין שהוא מלפני שנתיים ביחד עם השנה שאנו עומדים בה, הרי זה בין שלוש שנים. כך מסביר הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף צדיק ח'. מביאה הגמרא ראיה לחילוק בין יין חדש למיושן. אומרת הגמרא כדתנן, והרשש אומר שיש לגרוס כדתניה, שאין זה לשון המשנה, אלא ברייתא. שנינו במסכת נדרים, דף סמכבב עמוד א', מי שאמר קונם יין שאני תוהם, כלומר טעימת היין יהיה אסור עליי כהקדש. קונם זה כינוי של נדר, בעיקר לשון הנדר הוא שהנודר אומר דבר זה יהיה עליי אסור כקורבן. בדרך נוספת לנדור הוא בכינוי נדרים, כגון שבמקום המילה קורבן משתמש הנודר במילה קונם. ובדבר מקורם של הכינויים נחלקו המוראים במסכת נדרים בדף י', רבי יוחנן אמר לשון ומותם, כלומר שיבוש מילים מלשון הקודש, שנשתבשו בפיהם של בני אומות העולם, שהיו משתמשים בהם בנדריהם, ורשל"א כשאמר שהם לשון שבדו להם חכמים להיות נודרים בהם, כלומר המציאו חכמים לשונות כדי להשתמש בהם בנדרים, שלא יבואו להוציא שם שמיים לבטלה, כשיבטאו נדרים בלשון התורה. אז מי שאמר קונם יין שאני תואם, שטעימת היין יהיה אסור עליי כהקדש, ופירש הנודר את סיבת נדרו, משום שהיין קשה לבני מעיים, אמרו לו, ולא יין מיושן יפה הוא לבני מעיים, ושתק, אסור ביין חדש ומותר במיושן, שמתברר שמה שנדר מהמיושן היה בטעות, ונדר שנדר בשגגה אינו נדר, ונדרו מותר מאליו מפני שבטעות נדר. שמע מן המוכח מן המשנה הזו, שאכן היין המיושן טוב לבני מעיים, אבל אספרגוס עשוי מיין כזה נאמר בברייתא שהוא טוב לבני מעיים. הברייתא מבארת את דרך שתיית האספרגוס. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שישה דברים נאמרו בעניין שתיית האספרגוס. וכותב ספר הערוך בשם רבי גאון, שהדברים שאמרו כאן חכמים הם משום סכנת מזיקים, והדברים הללו היו נוהגים בזמנם, אבל היום אינם מצויים כל כך. אם כן, מהם השישה דברים שנאמרו בעניין שתיית האספרגוס? א', אין שותין אותו אלא כשהוא עשוי מיין חי שאינו מזוג עם מים. ב', יש לשתותו מכוס מלא. ג', מקבלו ביד ימין ושותהו ביד שמאל. ד', ואין מסיכין אחריו, כלומר אין לדבר סמוך לאחר שתייתו עד שיוכל. ה', ואין מפסיקין בו אלא שותים אותו בבת אחת. כי בברייתא במסכת פסחים בדף פ"ו עמוד ב' נאמר שדרך ארץ לשתות את הכוס בשתי לגימות. מי ששותה בלגימה אחת הרי זה גרגרן, ומחדשת כאן הברייתא שבאספורגוס לא יעשה כן אלא לשתות הכל בבת אחת. ו', לאחר ששתה מן הכוס אין מחזירין אותו לכל אדם אלא רק למי שנתנו לו לשתות ממנו. ועוד נאמר על האספורגוס, חוץ מהשישה דברים שמנתה עכשיו הברייתא, ורק אחריו יש לירוק את המים שבאים בפיו לאחר שתייתו. ודבר נוסף שנאמר בו, שלאחר שתייתו יש לסמוך לאכילת מאכל, כלומר לאכול את המאכל מיד אחרי השתייה, ואין סומכים אותו אלא במאכל שהוא ממינו, כאשר יתבהר להלן. למדנו בברייתא שאין סומכים את האספרגוס אלא במינו, כלומר שמיד לאחר שתייתו יש לאכול מאכל שהוא מאותו המין. מקשה הגמרא והתניא שנינו בברייתא אחרת לעניין האספרגוס, אין סומכין אותו אלא בפת, ואלו פת אינו מאמין של האספרגוס. מתרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין שתי הברייתות. הבדך אמרה בברייתא שאמרו שיש לסמוך בפת, מדובר באספרגוס העשוי מיין. הבדשיחרא בברייתא שאמרו שיש לסומכו במינו, מדובר באספרגוס העשוי משיכר תאנים או משיכר תמרים. ואותו יש לסמוך במינו, כלומר לאכול תאנים לאחר שיכר העשוי מתאנים, ותמרים לאחר שיכר העשוי מתמרים. בברייתא שלפנינו מבואר לאילו האיברים מועילה שתיית האספרגוס ולאילו היא מזיקה. ונתן בזה התנא סימן בראשי תיבות, לעת ורמת. לעת זה ראשי תיבות לב עיניים תחול, ורמת ראשי תיבות ראש מעיים תחתוניות. חולי בפיית הבת. מקשה הגמרא סתירה בין שתי הברייתות בעניין הזה. תני חדה בברייתא אחת שנינו, ללעת יפה, האספרגוס מועיל ללב עיניים ותחול. אבל לרמת קשה, לראש למעיים ולתחתוניות, האספרגוס מזיק. ותניא אידך בברייתא אחרת שנינו, לרמת יפה, האספרגוס מועיל לראש למעיים ולתחתוניות, אבל ללעת קשה, ללב, לעיניים ולתחול, הוא מזיק. מתרצת הגמרא לא קשה, אין זו סתירה בין שתי הברייתות, אלא הבד חמרה, הבד שיחרה. הברייתא של ללעת יפה ולרמת קשה דיברה על אספרגוס של יין, ולא הברייתא של לרמת יפה וללעת קשה דיברה על אספרגוס של שיכר. שנינו בברייתא שיש לירוק את המים שבאים בפיו לאחר שתיית האספרגוס. כעת מביאה הגמרא סתירה בין שתי הברייתות בעניין הזה. מקשה הגמרא, התני חדה בברייתא אחת שנינו, שמי שרק אחריו, מי שרוקק את המים הבאים בפיו לאחר שתיית האספרגוס, הרי הוא לוקה במחלה. ותניא אידך ואילו בברייתא אחרת שנינו, שמי שלא רק אחריו, מי שלא יורק אחר שתיית האספרגוס, הרי הוא לוקה במחלה. מתרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין שתי הברייתות, אלא הבדך אמרה, הברייתא שאמרה שאין לרקוק לאחריו, מדברת באספרגוס של יין. הבדשיחרא, הברייתא שאמרה שיש לרקוק אחריו, מדברת באספרגוס של שיכר. מוסיפה הגמרא, אמר רב אשי, אשתא דאמרת, עכשיו שאמרת שאספרגוס של שיכר, אם לא רק אחריו, הרי הוא לוקה במחלה. אם כן, מימיו של האספרגוס נזרקין ביריקה אפילו בפני המלך. זאת כדי שלא יבוא לידי סכנה אם הוא לא ירוק. בברייתא של מעשה מרכבה מובא שרבי ישמעאל בן אלי שאלה לרקיע על ידי הזכרת שם של הקדוש ברוך הוא. וכותב ערך שרבי ישמעאל בן אלי שהכהן גדול היה ומשתמש בכתר שם נורא שמסר לו גבריאל. והיה מדבר עם הלכי השרת, והמעריץ חיות ציין את דברי הגמרא לאל בדף זין עמוד א', אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריקל כאשם צבקות שהוא יושב על כיסא רם וניסה, ואמר לי ישמעאל בני, ברכייני, עם המשך דברי הגמרא המופלאים לאל בדף זין. לכמן מביאה הגמרא כמה הנגות של עמדו המלאך בזמן שהיה שם. אומרת הגמרא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, שלושה דברים סך לי, אמר לי המלאך סוריאל, שהוא שר הפנים, כלומר שר שחשוב לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. א', הוא אמר לי, אל תיטול את חלוקך בעת קומך בשחרית, מיד השמש ותלבש, אלא תיטול בעצמך את החלוק מהמקום שהוא שם. ואומרים הלבושי שרד והפרי מגדים, שדין זה נאמר גם אם השמש כבר נטל את ידיו, ואילו בדברי יציב הוא מביא שבזוהר הקדוש על ספר בראשית נאמר שהאיסור הוא רק ליטול את הבגדים ממי שלא נטל את ידיו. ב', אמר אותו סוריאל שר הפנים, רבי ישמעאל בן אלישע, ואל תיטול ידיך בשחרית ממי על ידי אדם שלא נטל ידיו שחרית. וטעם הדבר כותב הבית יוסף באורח חיים סימן ד' בשם הזוהר על פרשת ויישב, שהוא משום שכתוב ויזה את האור על התמה, וזה דווקא בנטילת ידיים בשחרית, אבל בשאר נטילות אין להקפיד על כך. כותב המגן אברהם שהאיסור הוא רק לשפוך לו את המים על ידיו, אבל להביא לו מים כדי שיטול מותר. הדבר השלישי, ואל תחזיר את הכוס של האספרגוס אלא למי שנתנו לך, והטעם שיש לך להיזהר בשלושה דברים מאילו, במשך חבורת שעידים בשם תחספית, ואמרי לה ויש אומרים, איסטלגנית, שהיא חבורה של מלאכי חבלה, מצפין לו לאדם ואומרים, אותה חבורה, אם מתי יבוא אדם לידי אחד מדברים הללו, ולא ייזהר כאמור וילחד ברשתנו. במסכת כתובות בדף ע"ז עמוד ב', מובא הסיפור המופלא שרבי יהושע בן לוי הלך עם מלאך המוות ונכנס עם חי לגן עדן. באותו זמן לימדו המלאך כמה הנהגות. אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, שלושה דברים סך לי מלאך המוות. אמר לי מלאך המוות, א', אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש, אלא תיטול בעצמך את החלוק. ב', ואל תיטול ידיך בשחרית ממי שלא נטל ידיו. ואל תעמוד לפני אנשים בשעה שהן חוזרות מן הלוויית המת. מפני שאני מלאך המוות מרקד ובא לפניהם באותה שעה וחרבי בידי, ויש לי רשות לחבל. ודווקא אותן שיוצאות ללוות את המת ולהספידו שם וחוזרות, אבל אותן שיוצאות לאחר שנקבר המת ומספידות אותו שם וחוזרות, אין מלאך המוות הולך לפניהם. ומטעם הסכנה המבוארת בסוגייתנו נוהגים עכשיו שאין אנשים הולכות בהלוויית המת, כך מסביר הבן יהוידע. והטעם שהוא הולך דווקא לפני נשים, מפני שאנשים הביאו את המיטה לעולם במעשה של אדם וחווה, ולפיכך השטן מרקד ביניהם בזמן ריתחה. עוד מסביר הבן יהוידע, מה שלא יזהיר מלאך המוות לרבי יהושע בן לוי, שלא יחזיר את האספרגוס רק למי שנתנו לו, כמו שאמר המלאך לרבי ישמעאל בן אלישע, מפני שידע שרבי יהושע אינו נוהג לשתות כוס אספרגוס, והוא לא רצה ללמדו לתועלת אחרים, אלא רק לעצמו שהוא היה אוהבו כידוע. מביאה הגמרא תקנה למי שפוגע בנשים שחוזרות מן המת. אומרת הגמרא, והיא פגע, ואם פגע אדם בנשים בשעה שהן חוזרות מן המת, מה יתקנתי, מה תקנתו כדי שלא ינזק ממלאך המוות שמרקד לפניהן? לנשוף מדוכתי, תקנתו היא שיקפוץ ממקום עומדו למרחק של 400. היא כנער על יעברי, ואם יש שם נהר יעברנו, ויהיה הנהר מפריד בינו לבין אנשים, ואם היא כדר כאחרינה, ואם אין נהר אבל יש דרך אחרת ללכת בה, לייזל בה, שילך בדרך ההיא. והיא כגודה, ואם אין דרך אחרת אבל יש כותל שיכול להסתתר מאחריו, לייקו אחורה, שיעמוד מאחורי אותו הכותל. והיא לא, אם אין גם כותל לעמוד מאחוריו, להדה רפי ולאימה יסובב את פניו מהאנשים ויאמר את הפסוק יאמור בספר זכריה פרק ג' פסוק ב', ויאמר השם אל השטן, יגר השם בך, השטן, ויגר השם בך, הבוחר בירושלים. הלא זה עוד מוצל מהש. וימשיך לומר את הפסוק הזה עד החלפי מיני, עד שיעברו ממנו אנשים. מסביר הבן יהוידע הטעם שיש לומר את הפסוק הזה, לפי שיש בו חי תיבות. ובזה הוא גובר על המלאך הממונה על המיטה. וגם שבפסוק הזה מוזכר פעמיים הלשון יגר השם בך, שתי הגערות הללו הן כנגד ידו של מלאך המוות ואחת כנגד חרבו. בשעת ברכת המזון אוחז המברך כוס של יין בידו, שהרבה ברכות תקנו חזל לומר על הכוס, שכן הוא דרך כבוד ושבח לברך לקדוש ברוך הוא, שנאמר בתהילים קופתת זין, כוס ישועות עשהו ושם השם אקרא. ובעניין חובת הברכה לכוס רבו השיטות בראשונים. בשולחן ערוך באורח חיים סימן קפ"ב, ובאו שלוש דעות. יש אומרים שברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד, ואם אין לו כוס לברך עליו ייתכן שיהיה לו אחר כך לא יאכל, ואפילו אם יפסיד ארוחה אחת. ב', יש אומרים שרק שלושה שאכלו צריכים לזמן על הכוס, אבל יחיד אינו מברך על הכוס. ג', יש אומרים שברכת המזון אינה טעונה כוס כלל, אפילו בשלושה. וסיים הרמ"א שמכל מקום מצווה מן המובחר לברך על הכוס. בסוגיה שלפנינו התבהרו ההלכות שיש לנהוג בברכה על הכוס. אמר רבי זייר, אמר רבי אבאו בשמו של רבי אבאו, ואמרי לה, במתנית התנא, יש אומרים שאת הדברים הללו שנינו בברייתא, עשרה דברים נאמרו שיש לנהוג בכוס של ברכה, בכוס שמברכים עליו ברכת המזון. והמגיד משנה בהלכות שבת פרק חפתת הלכה זין כותב שהרמב"ם סובר שגם כוס של קידוש של שבת הוא בכלל כוס של ברכה ונוהגים בו הדינים שלהלן. א', אומרת הגמרא, הכוס טעון הדחה רחיצת פנים הכוס במים. ב', וטעון גם שטיפה של הכוס מבחוץ. ג', צריך לתת את היין לכוס בהודו חי, ולאחר מכן מוזגו במים. ד', ויהיה הכוס מלא על כל גדותיו. ה', עיתור, יש לאתר את הכוס של ברכה באופן שיתבהר להלן. ו', ועיתוף, יש לחסות את ראשו בשעה שמברך, שאסור לברך בגילוי ראש. שואל הבית יוסף, מה מיוחד בברכת המזון עליו, וכל שאר הברכות גם כן אסור לברך בגילוי ראש. לכן הוא מפרש שעיתוף הכוונה, הסודר שפורסין על כובעיהם, כדרך מי שעומד לפני הגדולים. זין, נוטלו בשתי ידיו. חטא, כשמתחיל לברך, נוטנו ביד ימין. וכותב התז שלפיכך מקבל את הכוס בשתי ידיו כדי להראות את חביבותו שהוא רוצה לקבלו בכל כוחו. אחר כך יחזיקנו רק ביד אחת כדי שלא יהיה נראה שקשה עליו אחיזת הכוס. אם היה מברך יתר יד אוחז הכוס בימינו שהוא שמאל כל אדם. כמו לעניין הנחת תפילין. כך אומר השיבולי הלקט בשם אחיו רבי בנימין. תת, הוא מקביעו מן הקרקע תפח אם הוא מייסב על גבי הקרקע ואם הוא מייסב על השולחן, מקביעו מעל השולחן כדי שיהיה נראה לכל המסובין ויסתכלו בו. יוד, ונותן עיניו בו מסתכל על הכוס בשעת ברכה ויש אומרים הלכה נוספת בכוס של ברכה. אף משגרו במתנה לאנשי ביתו, שולח את הכוס לאשתו שתשתה ממנו בדרך של מתנה וחשיבות, ובזה יניח ברכה בביתו, שבכוס של ברכה מתברך פרי בטנה. שיטה נוספת בלכות כוס של ברכה, אמר רבי יוחנן, אנו אין לנו במנהגנו אלא ארבעה מהדברים שנמנו לאל בלבד, ואלו הן הדחה, שטיפה, חי ומלא. וסימן לדבר ראשי תיבות של המילה חמישה, שהוא ראשי תיבות חי, מלא, שטיפה, הדחה. והרשב"א כותב שכוונת רבי יוחנן לומר שאילו ארבעה הדברים מעכבין, אבל הוא מודה שלכתחילה ולמצווה מן המובחר, יש לעשות את כל העשרה. ואילו הרמב"ם הלכות ברכות פרק ז' הלכת ט"ו, לא מזכיר אלא את ארבעת הדברים שאמר רבי יוחנן. מבארת הברייתא, את דין שטיפה והדחה. תנא שנינו בברייתא מה שלמדנו שיש לעשות לכוס של ברכה הדחה, היינו רחיצת הכוס היטב מבפנים, והשטיפה היא רחיצת הכוס מבחוץ. והלקט יושר כותב בהלכות ליל הסדר, שההדחה פירושו ניקיון יותר חזק משטיפה. עכשיו מדברת הגמרא בשבח המברך על כוס מלא. אמר רבי יוחנן, כל המברך ברכת המזון על כוס מלא, נותנים לו משמיים נחלה גדולה בלא מיצרים בלי גבול, שנאמר בספר דברים פרק למד ג' פסוק חב ג', ומלא ברכת השם ים ודרום ירשה. כלומר שהמברך על כוס מלא יירש נחלה ללא גבול המתפשטת מהיום ועד הדרום. מסביר המהרש"א שמשמעות הדרשה היא שהנחלה תהיה עד הים שמשם אין עוד מקום יישוב, וכן עד הדרום שאין בו יישוב מחמת החום הגדול השורר שם. ונמצא שאין גבול לנחלה, וזוכה לכך מידה כנגד מידה, שמכיוון שברך על כוס מלא, גם נחלתו תהיה מלאה. מוסיפה הגמרא רבי יוסי בר חנינא אומר, המברך על כוס מלא גם זוכה ונוחל, זוכה ויורש שני עולמים. העולם הזה והעולם הבא, שנאמר ים ודרום ירשה, יכלה התורה לכתוב ים ודרום רש. נמצא שהאותיות י' וה' מיותרות, והם נכתבו כדי לרמז שיזכה לשני עולמות שנבראו באותיות אלו. כמו שדורשת הגמרא במסכת מנחות בדף ט' עמוד ב', מהפסוק בספר ישעיה, כי ביה השם צור עולמים, שבאותיות י' וה' יצר הקדוש ברוך הוא שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. כך תוספות בדיבור המתחיל זוכה לשני עולמות. ואילו תלמידי רבנו יונה פירשו בשם רבני צרפת, שאכן בפסוק לא מבואר אלא שזוכה לנחלה בעולם הזה, אלא שמפני שעיקר השכר על המצוות הוא לעולם הבא, ורק על חלק מהמצוות נאמר שאוכל מפירותיהם גם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ממילא אם מצינו שיש שכר על כוס של ברכה בעולם הזה, כל שכן שיש לו גם בעולם הבא שכר. שנינו בברייתא שיש לעשות עיתור לכוס של ברכה, מביאה הגמרא איך נהגו האמוראים לקיים את ההלכה הזו. אומרת הגמרא, מנהגו של רב יהודה היה שמעטרו לכוס של ברכה בתלמידים שהיו תלמידיו מסביבו בשעת הברכה. מנהגו של רב חיסדא היה שמעטר לי בנטלי, היה נותן כוסות של יין מסביב לכוס של הברכה. הריטב"א אומר שהכוסות הללו היו מלאים ביין. מבארת הגמרא, אמר רבי יוחנן, ובחי, את הכוסות של העיתור ימלא ביין חי. אמר רב שישת, ובברכת הארץ, כשיגיע המברך לברכת הארץ, לברכת מודה לך, ישפכו מעט יין מן הכוסות שמסביבו לתוך הכוס של המברך. עוד למדנו בברייתא שיש לעשות עיטוף בשעת הברכה. מביאה הגמרא כיצד קיימו האמוראים את ההלכה הזו. רב פאפה אומר את הגמרא, מעט תפייתי והיה מתעטף בטליתו ויושב ומברך. רב אסי פרי סודר על ריישה. היה חובש בראשו סודר מלבוש חשוב שהיו לובשים על ראשם, כדי שיהיה בשעת הברכה בהימה, בהירה ובענבה. ועוד שנינו בברייתא שדרך קבלת הכוס היא שנוטלו בשתי ידיו. מה המקור לכך? אמר רב חינן בר פאפה מהיקרא, מה הפסוק בו נרמז הדבר הזה? שיש ליטול את הכוס של ברכה בשתי ידיו, משיבה הגמרא נאמר בתהילים קופלה מדלת, שיהיו ידיכם קודש וברכו את השם. כאן נרמז שיגביע את שתי ידיו ליטול את הכוס כדי לברך את השם. שנינו בברייתא ונותנו את הכוס לימין. דנה הגמרא בהלכה הזו, אמר רב חייא ברבא, אמר רב יוחנן בשמו של רב יוחנן, החכמים הראשונים שאלו, יד שמאל מהו שתסייע ליד ימין להחזיק את הכוס של ברכה, ולא פשטו את ההלכה בזה. ותוספות בדיבור המתחיל שמאל מהו, מבארים שהספק של הגמרא בכוסות גדולות מדי שקשה להחזיקם רק בימין, או שהייתה ברכת המזון ארוכה כגון בראש חודש טבת שחל להיות בשבת, שיש בו שלוש אזכרות של שבת, של ראש חודש ושל חנוכה. לפיכך אמר רב אשי, הואיל וראשונים היא באה אלו ולא יפשט להו, היות והראשונים הסתפקו בשאלה הזו ולא נפשטה שאלתם, אנו נעבד לחומרה, לפיכך אנו נעשה לחומרה ולא תסייע יד שמאל ליד ימין. ואף שזה ספק דרבנן, שהרי כל עניין ברכה על הכוס הוא מדרבנן, וכל שכן אחיזתו בימין, ספק דרבנן לכולה, מכל מקום משום הידור מצווה אמר רב אשי שיש להחמיר בזה. ועוד יש לומר עיקר העניין של הידור מצווה הוא מדאורייתא שנאמר זה כלי וענווהו. דורשת הגמרא במסכת שבת דף קוף למד ג' התנאה לפניו במצוות לפיכך יש להחמיר בספיקו. אומרת הגמרא בדף נ"א עמוד ב' שנינו בברייתא ומקביעו את הכוס מן הקרקע טפח, מביאה הגמרא מקור לכך. אמר רבי יחא ברבי חנינא מהי קרא מהו הפסוק בו נרמז הדבר הזה שיש להקביע את הכוס של ברכה. משיבה הגמרא, נאמר בתהילים קט"ז, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא, כאן נרמז שבשעה שהוא קורא בשם השם יש להקביע את הכוס. אשא זה מלשון נסיעה והגבהה, ואין הגבהה פחותה מטפח. והטעם להגבהת הכוס כותב הטור באור החיים סימן קפ"ג, כדי שיהיה נראה לכל המסובים ויסתכלו בו. עוד שנינו בברייתא ונותן עיניו בו בכוס של ברכה. הטעם שיש להסתכל על הכוס בשעת הברכה, כי אי חידה לא נהיסח דעתי מיני, כדי שלא יסיח את דעתו מן הכוס. ועוד שנינו בברייתא, הוא משגרו לאנשי ביתו, דהיינו לאשתו במתנה. מבארת הגמרא את הטעם לכך, לפיכך יש לשלוח את הכוס של ברכה לאישה, כי אי חידה תתברך דביתהו, כדי שתתברך אשתו בפרי בטן על ידי שתיית היין מכוס של ברכה. מביאה הגמרא מעשה בעניין שיגור כוס של ברכה לאישה. אולה איקלה לבי רב נחמן, אולה הזדמן לביתו של רב נחמן, קריך ריפתה, אכל אולה לחם, בריך ברכת מזונה, בירך ברכת המזון, יאהב לקסה דברכתה לרב נחמן. לאחר שברך, נתן אולה את הכוס של ברכה לרב נחמן שישתה ממנו. אמר לרב נחמן, לישד אמר קסה דברכתה לילתה, שלחנה את הכוס של ברכה לאשתי, שקראו לה ילתה, כפי ששנינו שיש לשגר לאישה את הכוס של ברכה. ומכאן משמע, שגם אם האישה לא אכלה בסעודה, יש לשגר לה את הכוס של ברכה. אמר להישיב לו, אולה אין צורך לשלוח לה את הכוס של ברכה. אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, אין פרי בטנה של אישה מתברך אלא מפרי בטנו של איש. פרי בטנה של האישה, דהיינו הוולדות, אינו מתברך אלא מתוך הברכה של בעלה, שנאמר בספר דברים פרק ז' פסוק י' ג', ובירך פרי בטנך. מדייק רבי יוחנן שפרי בטנה של האישה לא נאמר בברכה, אלא פרי בטנך, כלומר של האיש. הרי שברכת פרי הבטן תלויה באיש ולא באישה. לפיכך אמרו לה שאין האישה צריכה לשתות מהכוס של ברכה, ודי במה שהבעל שותה ממנו ומתברך בפרי הבטן, שזה ישפיע על האישה. אומר המהרש"א, אולי אינו סובר כדעת היש אומרים בברייתא להיל, בדף נ"א עמוד א', שיש לשגר את הכוס של ברכה לאנשי ביתו, ואפשר שהוא סובר כמו רבי יוחנן שאמר להיל, אנו אין לנו אלא ארבעה דברים. המשנה ברורה בשער הציון סימן קפ"ג, מסתפק מה דעתו של אולה בבעל הבית שמברך בעצמו על הכוס, האם הוא מודה שצריך לשגר את הכוס לאשתו, אלא שאמר שאורח המברך די לו שישגר לבעל הבית, ובזה תתברך אשתו, ואז לפי זה הוא לא חולק על היש אומרים של הברייתא להיל, או שגם באופן שבעל הבית ברך בעצמו סובר אולה, שמכיוון ששתה מן הכוס נתברכה אשתו, ואינו צריך לשגר לה. מביאה הגמרא ברייתא כדברי רבי יוחנן, תניא נמי אחי שנינו כן בברייתא כמו שאמר רבי יוחנן רבי נתן אומר, מניין שאין פרי בטנה של אישה מתברך אלא מפרי בטנו של איש, שנאמר וברך פרי בטנך. מדייק רבי נתן, פרי בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך, מכאן שברכת האישה תלויה בברכת הבעל. מביאה הגמרא את המשך המעשה של אולה ורב נחמן. עד האחי בינתיים שמע ילתה את מה שאמר אולה שלא צריך לשלוח לה מהכוס של הברכה. קמה בזיירה, קמה ילתה בחס, ועלתה לבי חמרה, עלתה למקום שבו מונח היין, ותברה 400 דנאי דחמרה, שברה שם 400 חביות של יין. והטעם ששברה את החביות היה כדי להראות שאיננה כועסת על שלא נטלו לה כוס של יין, שסתם יין אינו חשוב בעיניה, וגם 400 חביות אינן חשובות בעיניה, אלא כועסת היא על שלא שלחו לה כוס של ברכה, כך מסביר המהרש"א. והיון יעקב כותב שיתכן לומר שלפיכך שברה דווקא 400 שהם גימטריה של רע עין, לפי שהיה אולה אינו רעה בשל אחרים שלא הניח לרב נחמן לשלוח לאשתו כוס של ברכה. אומרת הגמרא, רצה רב נחמן לפייסה, לפיכך אמר לרב נחמן לאולה נשדר למר קסה אחרינה, שלחנה לילתה כוס אחר של יין, ושלח לה, שלח רב נחמן לומר לילתה, כל העין נפגה דברכתה היא, כל היין שבחבית נחשב ככוס של ברכה, ויכולה את לשתות ממנו. שלחה לי, שלחה ילתה להשיב לרב נחמן, ממהדורי מילי, מהאנשים שמסתובבים בעיירות מתרבים דברי הבל, ומסמרטוטי קלמי, ומסמרטוטי בגדים ישנים מתרבים הכינים, כלומר, הדברים שאמרת אין בהם ממש, ודומים הם לדיבורי המחזרים בעיירות ולכינים שמתרבים בבגדים שחוקים. אמר רב אסי, הלכה נוספת בכוס של ברכה, אין מסיחין על כוס של ברכה, אין מדברים על כוס של ברכה, כלומר, כשהאחז המברך את הכוס בידו, לא ידבר עד שיברך. בדברים בתהילים שאינם מעניין הברכה. במסכת פסחים, בדף קופתת עמוד ב' מבואר שלא יאכל אדם או ישתה זוגות, כלומר, שלא ישתה שתי כוסות יין בזה אחר זה. אם שותה זוגות ועומד מעל שולחנו דמו בראשו, הוא מסתכן על ידי מזיקים ועל ידי כשפים. הראשונים מביאים מהסוגיה ש... במסכת פסחים בדף קוף יוד, שרק מי שמקפיד ונזהר מן הזוגות מקפידים ממו להזיקו, אבל מי שאינו מקפיד, אין מקפידים ממו. אומר המאירי שהסוגיה של אהלן לא דיברה אלא בימיהם שהיו מקפידים על הזוגות, אבל עכשיו אין אנו צריכים לחוש לכך. מבאר את הגמרא אופן שיש להיזהר בכוס של ברכה משום זוגות. ואמר רב אסי, אין מברכין ברכת המזון על כוס של פורענות. שואלת הגמרא, מהי כוס של פורענות שאין לברך עליו? משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, כוס שני, כלומר, שאם שתה כוס אחת בתוך הסעודה לא יברך ברכת המזון על כוס שנייה, משום שיש פורענות למי ששותה זוגות של כוסות ועומד משולחנו. ויהיה הגמרא ראיה מהברייתא להלכה הנזכרת. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא שאין לברך על כוס שני, שכתוב בברייתא, השותה כפליים, כלומר, שאם כאשר יברך ברכת המזון על הכוס, נמצא שהוא שותה שתי כוסות. דהיינו ששתה כוס אחת בסעודה, והכוס של הברכה היא הכוס השנייה, והוא הדין אם זו הכוס הרביעית או השישית, וכן כל מספר זוגי, לא יברך על הכוס, אלא יברך ברכת המזון ללא כוס. משום שנאמר בספר עמוס פרק ד' פסוק י' ב', תיקון לקראת אלוקיך ישראל, דהיינו, שיש להתכונן לברך את השם בדברים נעים ולא בדברי פורענות. והיא לא מתקן, הכוס של זוגות אינו דבר נאה לברך עליו. עוברת הגמרא לדון איך יברך ברכת המזון, בעמידה, בישיבה או בעשיבה. אמר רבי אבאו ואמרי לה במתנית התנה, ויש אומרים שההלכה זו ששמענו בשם רבי אבאו נשנתה בברייתא. האוכל הוא מהלך, מי שאוכל פת בעודו מהלך מברך מעומד, כשבא לברך ברכת המזון, יעמוד מהילוכו ויברך, אבל אינו צריך לשבת. וכותבים הראשונים שדין זה לא נאמר אלא במי שמהלך בביתו, כגון שמהלך מפינה לפינה מחמת תרדתו, אבל מהלך בדרך לא יזקיקו אותו לעמוד אלא יברך בעודו מהלך. כמו הדין של קריאת שמע ותפילה שמותר לומר כשהוא מהלך. לפי שאם יעמוד מללכת, אין דעתו מיושבת עליו שמה יאחר דרכו. אבל רבינו יונה מפרש שהחמירו בברכת המזון יותר מקריאת שמע משום שהיא מדאורייתא. אבל קריאת שמע אינה מן התורה אלא פסוק ראשון או פרשה ראשונה בלבד, ולפיכך לא החמירו בה כל כך. ומאחר שעמד בפסוק הראשון יכול להמשיך ולקרוא בעודו מהלך. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכשהוא אוכל בעודו מעומד, מברך מיושב. כשבא לברך צריך לשבת ולא יברך מעומד. וכשהוא מעיסה ואוכל, ואם הוא אוכל בעשיבה על גבי מיטה, יושב ומברך, יש לו לסקוף את ישיבתו ולברך בהיראה, ולא יברך בעשיבה שהוא דרך שררה וגאווה אלא יישב באימה. פוסקת הגמרא את ההלכה, והלכת ההלכה היא בחולו, בכל אופן שאכל פת בין מהלך בין מעומד בין מעיסה, לעולם ברכת המזון, הוא יושב ומברך, ולא יברך כלל מעומד. רק בברכת המזון החמירו שצריך לשבת משום שמדאורייתא, וגם נאמרו בעשרה דברים, כפי שלמדנו לעיל בדף נ"א עמוד א', מה שאין כן בשאר הברכות. יש גם רמז לדבר בפסוק של ברכת המזון, ואכלת וסבת וברכת. המילה וסבת היא נוטריקון של שב עת, כלומר, שיש לשבת בעת ברכת המזון. ככה תוספות בדיבור המתחיל, בהלכתה. אדרן הלך שלושה שאכלו, אדרן הלך שלושה שאכלו, אדרן הלך שלושה שאכלו, בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השביעי של מסכת ברכות. פרק ששמו שלושה שאכלו, פרק שמסתיים. בדף נ"א עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני של מסכת ברכות, פרק שתחילתו במחצית העמוד בדף נ"א עמוד ב', פרק ששמו אילו דברים. לאחר שסיימנו לבאר בפרק הקודם את ענייני ברכת המזון, חוזר התנא לפרש עניינים השייכים לסדר הסעודה, ופירש דברים שקודם הסעודה ושלאחר הסעודה, אבל דינים השייכים לאמצע הסעודה לא הזכיר, למרות שחולקים בהם בית שמאי ובית הלל, כגון בירך על הפרפרת אם פטר מעשה קדירה, כפי שלמדנו לעיל בדף מבית עמוד א', או כגון לגבי אחיזת השמן והיין. כך אומר תוספות הראש. וכן נשנו בפרק הזה כמה דיני הבדלה, ברכה אחרונה ועניית אמן. כך פותחת המשנה את הפרק השמיני במסכת ברכות בדף נ"א עמוד ב'. כך אומרת המשנה, אילו דברים שיש בהם מחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל, בהלכות סעודה. כותב הכוזרי, ואין להקשות וכי לא ראו ולא שמעו בית שמאי ובית הלל איך היו מקדשים ומבדילים אבותיהם ורבותיהם, הרי ברכות זה דבר תמידי, ולא שייך לומר שלא ראו איך נהגו אבותיהם ולכן נשכח הדבר. אז איך יש בזה מחלוקת? כי יש לומר שקודם למחלוקת בית שמאי ובית הלל היה כל אחד ואחד מברך איך שרצה, לפי שסדר ברכות אינו מעכב, כאמור לעיל בדף י"ב עמוד א', עד שבאו בית שמאי ובית הלל ונחלקו כיצד יש לנהוג להלכה. אם כן, אלו דברים שיש בהם מחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל בלכות סעודה. א', בקידוש של ליל שבת או של ליל יום טוב יש לברך שתי ברכות, ברכת הגפן על היין, או ברכת הפת באופן שמקדש על הפת, וברכה מעניין היום והיא ברכת קידוש היום. בשבת מברך מקדש השבת, וביום טוב ברכת מקדש ישראל והזמנים. ונחלקו בסדר ברכתן, בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין, ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום. כלומר, מברך ברכת הגפן אבל אינו שותה את היין עד לאחר ברכת היום. וסברותיהם מבוארות להלן בגמרא. מחלוקת נוספת, הרוצה לשתות יין קודם אכילת פת. ונוהגים היו להביא קודם אכילה כוס של יין ופרפיראות, כדי לעורר תאוות האכילה, והוא הנקרא יין שלפני המזון, כאמור לאל בדף מבית עמוד א'. ומפרש רשי שמחלוקת בית שמי ובית הלל במשנתנו, עוסקת בעניין כוס זה שבא לפני המזון. ואילו עריף כתב שכוונת המשנה לכוס של קידוש ולגביו נחלקו בית שמי ובית הלל, עם קודם לנטילת הידיים. ובא. והמאירי פרש שכוונת המשנה היא בין בחול בכוס שלפני המזון ובין בשבת בכוס של קידוש. אם כן הרוצה לשתות יין קודם אכילת פת, בית שמי אומרים נוטלין לידיים, ואחר כך מוזגים ושותים את הכוס. ובית הלל אומרים מוזגים ושותים את הכוס ואחר כך נוטלין לידיים. מצוות נטילת ידיים לסעודה היינו לערות על ידיו מים מכלי, ונקראת נטילה על שם שצריך להגביע ידיו. יש מפרשים שנקראת נטילה על שם הכלי שבו נוטלים, ובארמית הספל נקרא אנטל. כך אומר המורדכי. אז לשיטת בית שמאי אוכלת הפת על סמך אותה נטילה, ואין שתיית הכוס באמצע, נחשבת הפסק בין נטילת הידיים לסעודה. מחלוקת שלישית, רגילים היו להשתמש במגבת שנגבו בידיים ממי הנטילה כדי לקנח בידיו בתוך הסעודה כאשר מתלכלכות מן המאכל. ונחלקו איכן יש להניח את המגבת בשעת הסעודה. בית שמאי אומרים מקנח מנגב ידיו במפה במגבת ממי הנטילה שנטל בהם את ידיו לסעודה, ומניחה על השולחן כדי להשתמש בה בעת הסעודה לנקות ידיו מזוהמת המאכל. והמאירי מבאר על פי דברי הרמב"ם בפירוש המשניות שלבית שמאי מניחה על השולחן כדי לסדר עליה מאכלים. בבית הלל אומרים בעת הסעודה מניחה על הכסת, על כיסא או כרית שיושב או נסמך עליה בשעת הסעודה ולא על השולחן. והמחלוקת הזאת תלויה בחששות שונים בדיני טומאה וטהרה, כפי שתפרש הגמרא לקמן בדף נ"ב עמוד ב. מחלוקת רביעית, לאחר הסעודה מצוי שנשארים שיערי מאכל במקום האכילה ויש חשש שירטבו מחמת נטילת מים אחרונים והתקלקלו. ובעוד ראשונים מבואר שהחשש הוא שלאחר נטילת הידיים יתעצל השמש לכבד את הבית וישארו שם שיערי מאכל ויפסדו. על כן בית שמאי אומרים תחילה מכבדים מטטים את הבית, את הקרקע שאכלו עליה או את השולחן שאכלו עליו, ואחר כך נוטלים לידיים מים אחרונים. ובית הלל אומרים נוטלים לידיים מים אחרונים ואחר כך מכבדים את הבית. ולכמן בדף נ"ב עמוד ב מבואר שבית הלל סוברים שאסור להשתמש בשמש עם הארץ, וכיוון שהשמש בהכרח אינו עם הארץ, הוא יודע שאסור לאבד אוכלין בגודל כזית, ובוודאי כבר הסיר אותם מהשולחן קודם הנטילה. ועל שאר הפירורים שהוא פחות מכזית אין להקפיד אם ייפסדו. אז לפי זה נראה שאין כוונת בית הלל לומר שחובה להקדים את הנטילה לכיבוד, אלא כוונתם שאין להקפיד בכך ורשאים לעשות באיזה סדר שרוצים. מחלוקת חמישית, מצווה לברך ברכת המזון על כוס של יין. דהיינו שאוחז בשעת הברכה כוס יין בידו ולאחר הברכה שותה אותה. המשנה עוסקת באדם שצריך לעשות הבדלה ולברך ברכת המזון ויש לו רק כוס אחד של יין. באיזה סדר יאמר את ברכות ההבדלה וברכת המזון? שלוש ברכות מברכים בהבדלה. ברכה על האש לזכר האש שנבראה במוצאי שבת, שחיכך אדם הראשון שתי אבנים זו בזו, והוציא אש. ברכה על הבשמים מפני שנשמה יתירה שהייתה לאדם בשבת, כשהולכת במוצאי שבת מריח את הבשמים כדי ליישב את נשמתו. וברכת המבדיל לקודש לכל שהיא ההבדלה עצמה המוציאה את השבת. בתלמוד הירושלמי מבואר שמשנתנו עוסקת באופן שהתחיל לאכול בשבת, ולא בירך ברכת המזון עד שיצא שבת, שאם לא כן כיצד שייך, שיתחייב ברכת המזון ובהבדלה, הרי אסור לאכול במוצאי שבת קודם הבדלה. אם כן אומרת המשנה, בית שמאי אומרים תחילה מברך על היין בורא פרי הגפן, אחר כך מברך על הנר, ולאחר מכן מברך על המזון ברכת המזון. לאחר מכן מברך על הבשמים, ולבסוף מברך ברכת הבדלה ושותה את הכוס. בבית הלל אומרים מברך על היין, לאחר מכן נר ובשמים מזון והבדלה. כלומר, לפי שניהם ברכת הבדלה בסוף כדי לאחר את יציאת השבת. ברכת הנר ראשונה מפני שמיד כאשר מביאים אותו נהנים מאורו. ונחלקו האם להקדים ברכת המזון לברכת הבשמים מפני שכבר אכל והתחייב בה, או שמה יש להסמיך ברכת הבשמים לברכת הנר לפי ששתיהן מעניין השבת, שבשמים באים ליישב נשמתו על צער עזיבת הנפש היתרה. מחלוקת שישית, במשנתנו הפותחת את הפרק השמיני במסכת ברכות בדף נ"א עמוד ב. בנוסח ברכת הנר בהבדלה בית שמאי אומרים מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שברא מאור האש, ובית הלל אומרים יש לומר בורא מאורי האש. ומלשון המשנה נראה שנחלקו בשני דברים, האם לומר ברא או בורא, והאם לומר מאור או מאורי. אבל בדברי הגמרא לקמן בדף נ"ב עמוד ב נראה אחרת. מוסיפה המשנה ומבארת על איזה נר ובשמים אין מברכים. וברכת הנר היא רק בהבדלה, אבל ברכה על בשמים אינה דווקא בהבדלה, אלא אף בחול, כשנזדמנו לו. ואם בהבדלה בירך על פסמים אלו השנויים במשנה לא יצא ידי חובה ועליו לחזור ולברך על פסמים אחרים, כך אומר ארוחות חיים בשם הרשב"א. אם כן אומרת המשנה, אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של אקום של גוי, ואין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של מיתים, על נר שהודלק לכבוד מת ועל בשמים שהובאו על מנת להעביר ריחו של מת. והטעם בכל זה שאין הנר שאצל המת עשוי לאורה, וכן הבשמים אינם עשויים להריח בהם. וכן אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה, כלומר על נר שהודלק לכבודה, לנויה או לתשמישה, ובשמים שהוקטרו לשמה משום שנאסרו בהנאה, ואין מברכים על דבר האסור. מביאה המשנה דין נוסף בברכת הנר בהבדלה, ואין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו, עד שיהנו מאורו. מביאה המשנה מחלוקת שביעית בין בית שמאי לבין בית הלל. מי שאכל ושכח ולא בירך ברכה אחרונה והלך למקום אחר, ומדובר בשגגה שהוא שכח, אבל אם לא בירך במזיד, תבהר הגמרא לקמן בדף נ"ג עמוד ב', בית שמאי אומרים יחזור למקומו למקום שאכל שם ויברך, ובית הלל אומרים אינו צריך לחזור למקום שאכל אלא יברך במקום שנזכר. מאחר שעסקה המשנה באדם שלא בירך, מבארת עד אי מתי רשאי לברך. ועד מתי מברך, מברר את המשנה? עד מתי הוא מברך ברכה האחרונה, משיבה המשנה עד כדי שיתקל המזון שבמעב. אם עבר הזמן הזה ולא בירך, הפסיד את הברכה. ועיכול הכוונה, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, שנתחן המזון במעב. מביאה המשנה מחלוקת שמינית בין בית שמאי לבין בית הלל. אנשים שהיו סועדים בפת, ובא להם יין אחר המזון אחר שסיימו את הסעודה ועדיין לא בירכו ברכת המזון. אם אין שם אלא אותו כוס יין בלבד, ואם ישתו אותו עכשיו, לא יהיו יכולים לברך ברכת המזון על הכוס. בית שמאי אומרים אם רוצה מברך על היין ושותהו, ואחר כך מברך על המזון בברכת המזון, לפי שאין חובה לברך ברכת המזון על הכוס. ובית הלל אומרים מברך על המזון ברכת המזון, ואחר כך מברך על היין, לפי שברכת המזון טעונה כוס. מסיים את המשנה בדין עניית אמן, ועונין אמן אחר ישראל המברך אפילו אם שמע רק את סיום הברכה, ואין עונין אמן אחר קוטי. הקוטים ממם שהביא סנחרב מלך אשור מקוטה והושיבם בערי שומרון כדי ליישב את הארץ לאחר גלות עשרת השבטים. בתחילה הם לא ירו את השם ושלח עליהם עריות והיו הורגים בהם, ומחמת גן התגיירו. ועיד בהם הכתוב שם בספר מלכים ב' פרק י' ז' פסוק למד ג' ואת השם היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים. כלומר שלא הייתה גאירותם אמיתית, אבל באורך הימים למדו את התורה וקיבלוה וקיימו בדקדוק את כל המצוות, והאמינו בהשם ולא עבדו אלוהים אחרים והוחזקו בכך שהם גרים גמורים, עד שחקרו ובדקו חכמים אחריהם ומצאו שהיו עובדים לדמות יונה שהייתה בהר גריזים ומאז הסאום כגויים לכל דבריהם. ככה רמבה בפירוש המשניות. אם כן, אין עונים אמן אחר קוטי המברך משום שיש חשש שם הברך לשם הר גריזים. ומשנתנו עוסקת קודם שגזרו עליהם שיהיו כגויים לכל דבריהם, ומכל מקום לעניין ברכה החמירו לחשש שהקוטי מברך להר גריזים, כיוון שכבר ידעו שיש להם שם דמות יונה ומיעוטם עובדים לה. אין עונים אמן אחר קוטי המברך עד שישמע כל הברכה כולה, שאז בוודאי בירך לשם שמיים ומותר לענות אמן אחריו. כי החשש הוא שמא שינה ממטבע שתקנו חכמים ולכן מועיל ששומעים את כל הברכה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השמיני במסכת ברכות, פרק ששמו אילו דברים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את סברותיהם של בית שמאי ובית הלל במחלוקתם במשנה בעניין סדר ברכות הקידוש. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספת הדברים שיש בהם מחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל בהלכות סעודה. בקידוש של ליל שבת ויום טוב בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין, משום שהיום גורם ליין שיבוא, כלומר יום השבת וחובת הקידוש בו גרמו לכך שצריך לברך על היין. ועוד טעם שכבר קדש היום ועדיין יין לא בא, כלומר קדושת השבת חלה לפני שבא היין לשולחן, שהרי חלה קדושת השבת מי שקיבל עליו את השבת או מצאת הכוכבים באופן שלא קיבל עליו לפני כן את השבת. וגם באופן שמקדש מבעוד יום נחשב הדבר שקדמה קדושת היום ליין, לפי שנאסר במלאכה מיד כאשר אומרת ברכת היום. ואילו את היין אינו שותה עד לאחר הקידוש. וכיוון שקדם היום לכניסה, לכן יש להקדימו לברכה, כך סוברים בית שמאי. ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום, משום שהיין גורם לקדושה, לברכת הקידוש שבסעודה, שתאמר שהרי אם אין יין, לא מקדשים. וכן כשמקדש על הפת, הפת במקום יין וברכתה קודמת לקידוש היום. אבל בית שמאי סוברים שמכל מקום מחויב הוא לקדש בתפילה, ואין היין גורם לקדושה שתאמר. ומסביר הצלח שבית הלל סוברים, שאף שמחויב הוא בקידוש היום מהתורה כמבואר במסכת פסחים בדף קובב, וזה אף אם אין לו יין, מכל מקום יוצא ידי חובת קידוש זה בתפילה. אבל כאן אנחנו עוסקים בברכת הקידוש שבסעודה, והיא נאמרת רק באופן שיש לו יין. ונמצא שיין גורם לקידוש הזה שבסעודה שיאמר. אומרת הגמרא דבר אחר, טעם נוסף להקדים ברכת היין, משום שברכת היין תדירה, מצויה, שהרי מברכים על הכוס אף בכל ברכת המזון. וברכת היום אינה תדירה, אינה מצויה כל כך שנוהגת רק בלילי שבת ויום טוב והכלל הוא, שכאשר עומדות לפניו שתי מצוות תדיר ושאינו תדיר, אחת מצויה ואחת פחות מצויה, תדיר קודם, יש לעשות תחילה את המצווה שהיא יותר מצויה. ודין זה נלמד במסכת זבחים בדף פי ט', מהפסוק האמור לגבי קורבנות מוספים, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה, מלבד משמעו, שאחר התמיד תעשו את המוספים, וכתוב אשר לעולת התמיד. המילים הללו מיותרות, ללמדך, שמשום שהקורבן תמיד קודם הוא למוספים, והוא הדין לכל דבר שהוא תמידי ותדיר, שקודם לשאינו תדיר. ונשאלת השאלה, מה בכך שכוס של ברכה תדירה יותר מקידוש היום, והרי קידוש היום הוא מדין תורה, וברכת הקידוש על היין, רק מדרבנן. לפי ביור אחד בתוסות במסכת פסחים דף קובע ועמוד א' דיבור המתחיל זוכרו, אם כן יש להקדים את המצווה מן התורה. תרצים הפני יהושע והצלח שיוצא ידי חובת המצווה מהתורה בקדושה שמזכיר בתפילה, ובברכת קידוש היום שעל היין מקיים רק מצווה מדרבנן. מוסיפה הברייתא והלכה כדברי בית הלל שמברך על היין ואחר כך מברך על היום. שואלת הגמרא מהי דבר אחר, מדוע הוצרכו בית הלל לטעם הנוסף? משיבה הגמרא כוונת בית הלל לומר כך, וכי תאימה אם תרצה לומר שיש לנהוג כפי בית שמאי משום דהתם תרתי ואחר חדה, שכשיטתם יש שני טעמים וכפי שיטתנו בית הלל יש רק טעם אחד, על זה אנחנו נשיב את דהכנה מתרתנינו, גם כשיטתנו יש שני טעמים, והטעם הנוסף הוא שברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה, והכלל הוא שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. שנינו בברייתא והלכה כדברי בית הלל. שואלת הגמרא פשיט הפשוט שהלכה כבית הלל, דענפקא בת קול, יצאה בת קול מן השמיים והכריזה שיש לפסוק הלכה כמו בית הלל. כמובן במסכת עירובין דף י"ג עמוד ב' אמר רבי אבא בשם שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותינו והללו אומרים הלכה כמותינו, יצאה בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוקים חיים הם, והלכה כבית הלל. משיבה הגמרא, היא בית אימא אם תרצה אמור שהברייתא נשנתה קודם שיצאה בת קול, ועדיין לא היה ידוע כמו מי צריך לפסוק. היא בית אימא אם תרצה אמור שהברייתא נשנתה לאחר שיצאה בת קול. ורבי יהושע היא, וכשיטת רבי יהושע היא, דאמר, אין משגיחין בבת קול, אין פוסקים הלכה על פי בת קול, כיוון שהתורה לא בשמיים היא. אלא נמסרה לחכמים להכריע בה את ההלכה, ולכן הוא צריכה הברייתא לומר שההלכה כאן כבית הלל. כלומר, בכל מקום סובר רבי יהושע שרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, ורוצה לעשות כדברי בית הלל, עושה. אף שיצא בת קול שההלכה כבית הלל. לכן הוא צריך התנא לפסוק כאן הלכה כבית הלל, ולומר שבעניין זה אין לעשות כבית שמאי. ככה רשב"ם במסכת פסחים דף קי"ד עמוד א'. ונשאלת השאלה מדוע באמת סומכים על הבת קול, והרי בפשטות נראה שדברי רבי יהושע שאמר אין משגיחים בבת קול, התקבלו אצל חכמי התלמוד, שהרי בכמה מקומות כינו חכמים את רב לזר, שמותי, כלומר מנודה, שנידו מחמת המעשה, שמובא במסכת בבא מציע בדף נ"ט עמוד ב', שם נחלקו רבי לזר וחכמים, והשיב רבי לזר כל התשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו, ונעשו עוד כמה מופתים כדי להכריע שהלכה כמותו ולא קיבלו ממנו חכמים. עד שיצתה בת קול ואמרה שהלכה כרבי אליעזר, עמד רבי יהושע ואמר, אין לקבל את דברי הבת קול, משום שהתורה לא בשמיים היא. שכיוון שניתנה התורה ונאמר באחרי רבים להטות, יש לפסוק הלכה כפי רוב החכמים, אף שהבת קול מסייעת לדברי היחיד. אז מדוע באמת סומכים על הבת קול? מתרצים התוספות בדיבור המתחיל ורבי יהושע היא, שדווקא לגבי הבת קול שהייתה אצל רבי אליעזר, הסכימו שאין להשגיח בה, או משום שנגד רוב החכמים וכבר אמרה התורה אחרי רבים להטות, או משום ששם אמר רבי אליעזר מן השמיים יוכיחו ויצתה הבת קול משום כבודו. אבל היכן שיוצאת מעצמה הבת קול, כמו במחלוקת בית שמאי ובית הלל, סובר התירוץ הראשון בגמרא שיש להשגיח בה כיוון שבית הלל הם הרוב. ומה שהיה צריך את הבת קול, זה מפני שבית שמאי היו מחודדים יותר וצריך היה הבת קול להשמיע ולהכריע ללכת אחרי הרוב למרות שהמיעוט מחודדים יותר. אם כן, לפי זה צריך ביור כיצד סבר התירוץ השני שלפי רבי יהושע, לעולם לא סומכים על הבת קול, הרי ייתכן שרבי יהושע אמר שם כן, רק משום שהבת קול הייתה נגד הרוב. תרצים התוספות שכוונת התירוץ השני הוא שהתנא של הברייתא הזו סבר כרבי יהושע ויותר ממנו, שרבי יהושע אמר שאין משגיחים בבת קול במקום שסותרת לרוב, ואילו המתרץ סובר שאין משגיחים בבת קול גם במקום שהרוב מסייע לו, אם היא סותרת למחודדים. ובמסכת העירובין ובמסכת בבא מציע מתרצים התוספות שמסתימת דברי רבי יהושע שאמר לו בשמיים היא ולא פירט אופן מסוים, הבין המתרץ ששיטת רבי יהושע היא שלעולם אין לסמוך על בת קול. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף נון א' במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מי שגמר סעודתו ונזכר שלא ברך ברכת המוציא, האם מברך כעת? שאלה שנייה, מדוע מברך בטבילה ובנטילת ידיים אחר המעשה? שאלה שלישית, אילו דלת דברים יש לנו בכוס של ברכה? שאלה רביעית, מדוע נותן עיניו בכוס של ברכה ומדוע משגרו לאנשי ביתו? שאלה חמישית להלכה, איך יברך האוכל מעלך ואיך יברך האוכל מעומד? שאלה אחרונה, דף נון א', מדוע לבית שמאי מברך בקידוש על היום ואחר כך על היין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, כוח בשבט תש"פ. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף נון א', במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, כ"ט בשבט תש"פ, ערב ראש חודש אדר, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונלמד דף נון ב' במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, שבוע שמח, מלא ניסים ונפלאות, מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.